היי חברים יקרים, ברוכים הבאים לפודקאסט יש על מי לבנות, המקום שבו תקבלו תשובות לשאלות נפוצות בקרב בוני בית פרטי בישראל. אשתף אתכם בניסיוני ודעתי וניכנס לעובי הקורה בכל הקשור לנושא הבנייה. ברוכים הבאים, האזנה נעימה. מה זה בכלל תקן בנייה ירוקה, ומדוע חשוב כל כך לתכנן את ביתכם לפי התקן הזה? אז בנייה ירוקה זה לא בהכרח הדשא וירוק ועצים וצבע ירוק, לא. אנחנו מתייחסים בעצם לתקן של בנייה ירוקה, והוא נושא כל כך רחב וגדול, שאין שום סיכוי שבעולם שאני אצליח עכשיו לתמצת אותו לתוך פרק אחד. אפילו לא 20% מהידע שלי. אז מסיבה מאוד פשוטה שהוא נוגע לכל הנושאים הקשורים לבית, ממש משלב תכנון הבית, איך שמניחים את הבית על המגרש, איזה חומרים אנחנו משתמשים בו, כל תת חלק כזה הוא למעשה עולם ומלואו, והוא מאוד 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 רחב. אני באמת לא אצליח להיכנס לכל נושא ותת נושא בעניין הזה, אבל חשוב לי שתבינו מה זה בנייה ירוקה, ותבינו כמה זה חשוב לתכנן את הבית שלכם בבנייה ירוקה, כי יש לזה משמעויות מאוד 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 רחבות. משמעויות על הנוחות שלכם, על הכלכלה, מבחינת הצריכת החשמל, מים ועוד הרבה משאבים, וגם מבחינת האג'נדה, יש בזה משהו מאוד מאוד נכון לתכנן את הבתים שלנו היום בבנייה ירוקה. אז בפרק הזה אני אסביר לכם את יתרונות הבנייה הירוקה, ואיך גם אתם תוכלו ליהנות מבית מקיים, חסכוני ונוח, שזה הדבר הכי חשוב בעיניי. אבל קודם כל צריך להבין מה זה בכלל. אז אסביר בכמה משפטים, ואז בעצם נצלול לחלקים המעניינים באמת. יישארו איתי. אז מי שעדיין לא מכיר, שמי יוחאי נמר, אני מתכנן בתי חלומות אדריכליים, כולל ליווי משלב בחירת המגרש ועד הכניסה לבית. תוכלו למצוא אותי בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב, בספוטיפיי, ולהתרשם מעבודותיי באתר האינטרנט שלי, namerarc.com. אז מושג הבנייה הירוקה זוכה בשנים האחרונות לפופולריות רבה, הן בארץ והן בעולם, כחלק ממגמה מוצדקת וראויה לחשיבה אקולוגית. יש המכנים את הבנייה הירוקה כבנייה אקולוגית, בדיוק מהסיבה הזאת. בנייה ירוקה היא בעצם גישה הוליסטית לבנייה ועיצוב שנותנת עדיפות לייעול סביבתי ומתחשב בסביבה. על ידי שימוש יעיל באנרגיה, הפחתת זיהום, חיסכון במים וחשמל ושיפור איכות האוויר בתוך הבית. תכנון הבנייה הירוקה מתחיל משלב התכנון הרעיוני, הוא מתרחב עד לרמת איזה חומר אנחנו נבנה את הבית, מאיזה חומרים שהם צריכים להיות חומרים ידידותיים לסביבה. אז אם לתמצת את זה בכמה משפטים, בנייה ירוקה היא בעצם לתכנן ולבנות את הבית לפי התנאים האקלימיים של המגרש והסביבה, ולהשתמש ולהתאים את המבנה כך שיהיה נעים לחיות בבית, וכל זאת תוך שאנחנו חוסכים במשאבים רבים כגון חשמל ומים ועוד. בישראל התקן לבנייה ירוקה הוא TÜV 5281, בעוד בארצות הברית פועלת לפי תקן ליד, הידוע בהנחיות המחמירות שלו. בבריטניה התקן נקרא ברים, ואוסטרליה מקפידה על תקן גרין סטאר. ליד האמריקאי הוא התקן הבנייה הירוקה המוכר ביותר בעולם, ומתמקד במספר גורמים. יעילות אנרגטית, בריאות האדם, חומרים ברי קיימה וחיסכון במים וניהול סביבתי. הוא מתווה רמות שונות של בנייה ירוקה מהרמה הסטנדרטית ועד לרמת הפלטינה, שהיא הגבוהה ביותר. הם מחלקים את זה לפי רמות מסוימות. גם אצלנו יש שיטת ניקוד, בסוף מבינים באיזה רמה המבנה נמצא. אז בישראל התקן המקומי לבנייה ירוקה הוקם על ידי המועצה לתכנון ובנייה ירוקה. תקן זה ידוע רשמית כתקן 5281, כמו שאמרתי, של מכון התקנים הישראלי, והוא מספק הנחיות מקיפות לתכנון והקמה והפעלה, גם ההפעלה, האופן שבו המבנה פועל, והמערכות החשמליות וכל המערכות בעצם שיש במבנה. בקיצור, אז הקמה והפעלה של המבנים ירוקים בישראל. עקרונות הליבה של תקן זה מבוססים על תקן הליד האמריקאי, אשר הוא תאמו לתנאים הייחודיים של האקלים הישראלי. בכל זאת, אנחנו, יש לנו אקלים מאוד שונה מהאקלים האמריקאי, וגם כמובן האקלים האמריקאי מאוד מאוד רחב, יש שם המון 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 שינויים מאוד גדולים בין אזור לאזור בארצות הברית, מדינה ענקית. אז התקן מתאר דרגות שונות של בנייה ירוקה, ולכל אחת דרישות ספציפיות ומערכת ניקוד המותאמת כדי לסייע בהשגת רמות שונות של בנייה ירוקה. יצירת בית בבנייה ירוקה מתחשבת בגורמים שונים התורמים לקיימות, יעילות אנרגטית ואחריות סביבתית. הנה כמה גורמים מרכזיים שעליהם, שעל פיהם נגדיר עד כמה הבית שלכם ירוק. אז קודם כל יש את הנושא האנרגטי. היבט חיוני של בנייה ירוקה הוא צמצום צריכת האנרגיה. ניתן להשיג זאת באמצעות בידוד מתאים על ידי חומרים מבודדים כגון בלוקים מיוחדים או שיטות בנייה מתקדמות כגון ICF ועוד ועוד ועוד. כמו שאמרתי, אני לא ארחיב על זה עכשיו, אנחנו רק מנסים להבין מה זה ואיך להשתמש בזה. גם חלונות ודלתות מבודדות חוסכות לנו באנרגיה, מערכות חימום שהן יעילות, מערכות עברור ומיזוג אוויר ביעילות גבוהה, ושימוש במכשירים ותאורה חסכונים באנרגיה. כמו כן, תכנון נכון של העמדה של הבית במגרש, תוך יצירת מניפולציות לשימוש נכון באנרגיית השמש לפי עונות השנה ולפי האקלים הספציפי שבו נמצא המבנה. למשל, רק כדי שנבין את זה, שזה נראה לי קצת מעשינית, אם אני עכשיו בונה בית שהוא נמצא בסובב כנרת, למשל, בעמק, אז אני אבודד את המבנה הזה ושתמש בחומרים שהם שונים לחלוטין מאם הייתי בונה את, את אותו מבנה ברמת הגולן, למשל, בגובה גבוה, נגיד 800 מטר מעל גובה פני הים. אז הייתי משתמש בחומרים אחרים, אוקיי? הייתי מייצר מניפולציות שונות, והייתי צריך לבודד את המבנה בצורה אחרת. זה לא העיקר לבודד. הבידוד הוא צריך להיות בצורה כזאת שאנחנו בעצם מנצלים את היתרונות של האקלים. אני אתן סתם איזושהי דוגמה רק כדי שנבין. אז בדוגמה הזאת אנחנו מדברים בעצם על סובב כנרת ורמת הגולן. אז בסובב כנרת למשל, אני אעדיף לבנות המבנה דווקא בחומרים קלים, בבנייה קלה, שהם פחות יש להם מסה טרמית, אוקיי? כל המעטפת החיצונית, הייתי בונה את זה בבנייה קלה, כמובן גם את החלוקה הפנימית. כל אזור שבעצם, את כל המבנה בעצם. וזה כי אנחנו לא רוצים בעצם את נושא המסה טרמית, ששוב, אני לא ארחיב על זה, אבל הרעיון של מסה טרמית זה איך המבנה סופג את האנרגיה ואיך הוא פולט אותו. בערב למשל, שבעצם הוא סופג את האנרגיה כל היום, ואז הוא, כשההפרשי טמפרטורה בחוץ משתנים, אז הוא מתחיל לייצר תהליך של, במקום ספיגה של פליטה. אז אני שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל הרעיון הוא שהייתי בונה בבנייה קלה, את המבנה, את הבית שנמצא באזור הזה, וכמובן, מה שהייתי עושה, הייתי גם דואג שהמרכז של הבית יהיו אלמנטים מסוימים שכן תהיה להם יכולת ספיגה של אנרגיה, כי אנחנו רוצים בעצם לשמר את האנרגיה ואת החום שיש לנו בתוך הבית. למשל, אם הדלקתי עכשיו מזגן, או הדלקתי חימום תת רצפתי, אנחנו רוצים שיהיו חלקים במבנה שידעו לספוג את האנרגיה, ובעצם לשמור על החום הזה, שלא ברגע שמישהו פתח את הדלת רגע, אז כל החום יצא, או כל הקור, כאילו זה שוב, תלוי באיזה צורה אנחנו מדברים, הטמפרטורה בעצם משתנה, ואנחנו רוצים לשמור את הטמפרטורה אחידה כמה שאפשר, בטמפרטורה הרצויה שלנו. אז אנחנו כן נרצה שיהיה מסה טרמית בפנים של הבית, במרכז המבנה, זה צריך להיות במניפולציה תכנונית, אדריכלית מאוד נכונה ומדויקת, כי אחרת אפשר להשיג בעצם אפקט הפוך ממה שאנחנו רוצים, צריך להיות זהירים עם זה. ונגיד ברמת הגולן, אם עכשיו נלך לרמת הגולן, שגם שם אנחנו צריכים בעצם בידוד מאוד גדול, בשני המקומות האלו, תנאי הטבע הם מאוד מאוד קיצוניים, אבל הם קיצוניים בצורה שונה. ברמת הגולן אנחנו צריכים דווקא להתמגן מהקור, אוקיי? יש שם, העומסי חום שם הם כמעט ולא מורגשים, יש כמה, איזה חודש אולי בשנה שבתוכו יש איזה שבועיים שהם קשים, אבל בסך הכל מאוד נעים לחיות שם בקיץ, אבל בחורף, כשקר ובסתיו, מאוד 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 קשוח שם, יש לנו את נושא השלג, ובכללי טמפרטורות ורוחות חזקות, ואנחנו צריכים בעצם לבודד בצורה אחרת. שם דווקא אנחנו כן נרצה מסה טרמית, אנחנו נרצה שיהיה אלמנטים מסוימים, בחזית מסוימת, בנקודה מסוימת, עם תכנון, כמובן, תכנון של השמש, ותוך לקיחת הנתונים הנכונים במגרש, לתכנן את זה ככה, שבחורף, כשקר לנו, השמש תחמם את האזורים הספציפיים אלו, והם בערב יפלטו לנו את החום לתוך הבית, ובעצם יעלו לנו את כל התהליך האנרגטי בבית. ומאידך, אוקיי? אנחנו נרצה לבודד בצורה מאוד מאוד מקסימלית אזורים מסוימים, כדי בעצם להתמגן מקור. כי אנחנו נצטרך לשים הדגש מאוד מאוד גדול על נושא הבידוד, כי החום שיש בבית יברח בשנייה, כשפותחים חלון או משהו. אז איך בעצם אנחנו מייצרים את זה? מה המניפולציות שאנחנו נעשה? באיזה מערכות אנחנו נשתמש? כל הדברים האלו הם מאוד מאוד שונים מאזור סובב כנרת. אז סתם לדוגמה, זה כאילו, אז מה שאני בעצם מנסה להגיד, שהמבנה בבנייה ירוקה חייב להיות מותאם לשטח, אוקיי? את המידע הוא לוקח מהמגרש, מהשטח, מהסביבה, מהנתונים האקלימיים שלו. מבנה ירוק שממוקם ברמת הגולן, אתם לא יכולים לקחת אותו כמו שהוא as is, ולהניח אותו בסובב כנרת, כי הוא כבר לא יהיה ירוק באותה מידה. אוקיי? ואני אומר ירוק, אני מתכוון לבנייה אקלימית. הוא יהיה פחות מותאם לשטח, ובעיניי, בנייה ירוקה זה בנייה שצריכה להיות כמה שיותר מותאמת לשטח. אז זה איזושהי דוגמה על הדבר הזה שהיה לי חשוב להרחיב עליה, וכמובן ניתן לשלב גם מקומות אנרגיה מתחדשים, כגון פאנלים סולאריים, לייצור חשמל נקי ומתחדש, ואף להתכזז על עלות החשמל מול חברת החשמל, ואפילו להרוויח כסף. תראו מה זה, בנייה ירוקה אפילו יכולה להכניס לכם כסף. אז זה נהדר. אז דבר שני שאנחנו צריכים, גורם נוסף ומרכזי שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שעל פיהם בעצם אנחנו נגדיר עד כמה הבית שלנו ירוק, זה גם יעילות השימוש במים. מבנים ירוקים שואפים להפחית את צריכת המים ולקדם את יעילות המים. ניתן להשיג זאת באמצעות מתקנים חוסכי מים וגם יישום של מערכות שימוש חוזר במים אפורים. השימוש הזה הוא בעצם אנחנו יכולים להשתמש בהשקעת הצמחים שלנו, בגינון. אז אפרופו גינון, אז גם יש את עניין לקחת צמחים מקומיים עמידים לבצורת וטכניקות השקעה יעילות שמפחיתות עוד יותר את השימוש במים. אז זה גם השימוש החוזר במים, גם אופן ההשקיה שבה אנחנו נשקה את הצמחים הללו, וגם בחירת הצמחים עצמם. אלו צמחים יהיו שמתאימים לאקלים שאתם נמצאים בהם. אוקיי, אז זה הנושא הזה, וכמובן יש גורם נוסף, שזה בעצם שימוש בחומרים ברי קיימה. בחירת חומרים ברי קיימה היא קריטית בבנייה ירוקה. זה כרוך בבחירת מוצרים בעלי השפעה סביבתית נמוכה ככל האפשר, כגון חומרים ממקור מקומי או ממוחזרים. חומרים ברי קיימה עוזרים להפחית את דלדול המשאבים ולמזער בזבוז בכללי, כאילו. אוקיי? למשל, בארצות הברית בונים בתים מעץ. אוקיי? למה? יש להם המון. המשאב העיקרי שלהם זה עץ. יש שם יערות בגדלים פסיכיים. והם גם יש להם מערכת כזאת שעל כל עץ שהם קורטים, הם גם שוטלים עצים אחרים, וזה ממש חברות שלמות ותעשייה שלמה, אז יש להם הרבה מזה. אז כן, זה יותר זול להשתמש בזה, וזה גם יותר נגיש להשתמש בזה, וזה יותר קרוב. זאת אומרת, גם השינוע של החומרים, גם את זה לוקחים בחשבון בבנייה ירוקה. אצלנו, אין לנו הרבה שימוש של עץ, אז עדיף לכם להשתמש בחומרים שיש לנו, למשל, אבן גיר, אוקיי? הבטון. אוקיי, הבטון שלנו הוא מכיל אגרגטים, והאגרגטים מגיעים בעצם מהאבן גיר, מהמחצבים. זה המשאב העיקרי שיש לנו. אז בגלל זה גם אנחנו רואים, דרך אגב, שאצלנו יש יותר בנייה קונבנציונלית שמבססת על בטון, יותר מאשר בנייה שהיא עץ. הגורם הנוסף, שהוא מאוד מרכזי וחשוב, שהרבה מתכננים לא יורדים לרזולוציות האלו, אבל אני, שוב, אני רואה שדווקא זה הולך וגובר. כל הנושא הזה של בעצם מבנים ירוקים נותנים עדיפות לאיכות האוויר בתוך הבית, כדי לקדם את בריאותם ברווחתם של הדיירים. זה כולל שימוש בצבעים, דבקים וחומרי איתום ללא VOC, שזה בעצם חומרים בעלי תרכובת אורגנית עם נדיפות נמוכה, או לא נדיפים כלל. כמו גם מערכות עברור מתאימות כדי להבטיח חילופי אוויר נאותים, שילוב של צמחים יכול גם לשפר את איכות האוויר על ידי הפחתת מזהמים, ושיפור הסינון הטבעי. אז אני כבר יכול להגיד לכם שהנושא הזה דווקא שמים עליו לב הרבה יותר, על הנושא של האיכות של האוויר, האוויר שאנחנו נושמים, מאוד מאוד חשוב, זה יכול להפחית מחלות, ואני כבר אני יכול להגיד לכם שיש מספר חברות ישראליות של צבע שכבר משווקים צבע שהוא ללא חומרים הנדפים המסוכנים. הרבה מדברים גם על טיח שהוא יותר טבעי. אז הנושא הזה הולך ומתפתח, ונכון שיש לזה קצת עלות יותר גבוהה, אבל זה שווה את זה. גורם נוסף שמגדיר את הנושא של בנייה ירוקה, זה הפחתת הפסולת והנושא של המחזור. הדבר כרוך ביישום אסטרטגיות למזער פסולת בניין במהלך תהליך הבנייה על ידי שיטות בנייה מתקדמות ושימוש בחומרים קיימים בשטח. כמו שאמרתי, אם עכשיו אני רוצה לחפות אבן, נגיד קיר, אז אני במקרה נמצא ברמת הגולן, ויש לנו הרבה אבני בזלת, אז למה לא לקחת אבני בזלת, לפסל אותם ככה ולהשתמש בהם? בעצם אני חוסך את השינוע של המסעית והחומרים והדברים. אז זה הנושא הטבעי, כן? זה ההארד קור של המונח הזה. אבל כעיקרון, להשתמש במה שיש לנו. אם אנחנו, יש לנו משאב של עצים, אז נשתמש בעצים. יש לנו משאב של מחצבים, נשתמש במחצבים. אז כמו שאמרתי, יש את העניין הזה, וגם את העניין של המחזור. זאת אומרת, אפשר להשתמש בחומרים שהם מוחזרים. הדבר הזה זה ענף שכבר מאוד מפותח. דבר נוסף זה עיצוב של האתר והנוף. בנייה ירוקה לוקחת בחשבון את עיצוב האתר והנוף כדי למזער את ההשפעה הסביבתית. זה ברמת התכנון ממש, האדריכלות. אוקיי, אתה יכול לבנות, לתכנין איזשהו מבנה שהוא פשוט בולט ודורסני. ואתה יכול להשתמש דווקא בטיפוגרפיה של המגרש, ואז הוא בכלל לא דורסני. לתכנן מבנה שהוא זורם ביחד עם הטיפוגרפיה של המגרש, עם הנראות הנופית, שימוש בצבעים וגוונים שיש לנו בעצם באתר. אז זה ממש יכול להוסיף. ובעצם אנחנו מנסים למזער את ההשפעה הסביבתית. וזה כולל גם שימור מאפיינים טבעיים קיימים, כמו הפחתת העומס החום באמצעות שימוש בעצי צל וגגות ירוקים, שזה גגות ירוקים, הכוונה לגגות שיש עליהם אדמה גננית ואף צמחייה. גגות ירוקים זה עולם שלם, ולא ארחיב הפרק הזה, אולי אעשה על זה על פרק נפרד אם יהיה לזה ביקוש, אבל כעיקרון זה הנושא הזה של בחצי משפט, גג ירוק זה גג שממש יש עליו אדמה, מעבר ל יש לו פרט מאוד מיוחד של איתון, בידוד וזה, וגם יש לזה איזושהי רשת מיוחדת, וקיצור, אני לא אכנס לזה, אבל הרעיון שיש שם אדמה וממש צמחייה, והדבר הזה הוכח שהוא פשוט מבודד הכי טוב שיש. אדמה זה החומר המבודד ביותר, הכי טוב שיש, הכי מדהים שיש. ולשים 30 סנטימטר על הגג או 20 סנטימטר על הגג, מוסיף לנו עומס. חשוב לקחת את זה בחשבון מבחינה קונסטרוקטיבית כבר מההתחלה, מתחילת התכנון, ולערב את הקונסטרוקטור, כך שהוא יתכן את הכל שזה יתאים. אבל הרעיון הוא שזה מאוד מאוד מבודד וזה מדהים, ואני כמעצב, אני יכול ממש להשתמש בזה בכל מיני צורות שזה פשוט מאוד ייבא. למשל, לעשות, נגיד אם אנחנו במגרש שהוא הולך ויורד, אז אולי אפשר לעשות שדווקא הגג של המבנה הוא משתלב ביחד עם הגינה, ואז יורדים ובעצם יש את המבנה. כאילו, אני לא רוצה כאילו, אני לא רוצה לסבך אתכם בזה, אבל זה פותח עולמות. זה פשוט יפהפה. זה ממש ממש מעניין. דבר נוסף, זה השילוב הטכנולוגי, כן? בעצם לשלב טכנולוגיה חכמה ומערכות ניטור, יכולות לשפר את היעילות האנרגטית על ידי שימוש בתרמוסטטים חכמים, בקורות תאורה אוטומטיות, ועוד הרבה דברים. זה, שוב, כל נושא הבית החכם, דבר שכל כך מתפתח. אם עוד לא ראיתם, יש לי על זה פרק, אז תיכנסו ותשמרו לכם, אל תשכחו לעשות לייק, ותשמרו לכם, תצפו בפרק הזה, אני ממש מרחיב על כל נושא של הבית החכם, אבל רק שתדעו לכם שזה עולם ומלואו, אני לא ארחיב על זה, אבל אפשר להשתמש בהרבה מאוד דברים, שבעצם הבנייה החכמה, הבית החכם משתלב עם נושא הבנייה הירוקה בצורה מדהימה. זהו, אז על ידי התחשבות בגורמים אלו והקפדה על התקן הישראלי לבנייה ירוקה, תפיות 5281, ניתן לייצר בית אחראי לסביבה, חסכוני להפליא באנרגיה ותורם לרווחת הדיירים. אוקיי? זאת אומרת, גם יהיה לכם כיף ונעים לחיות בבית הזה. זכרו, בניית בית בבנייה ירוקה היא לא רק תורמת לסביבה, אלא גם מקדמת תנאי חיים בריאים יותר וחיסכון בעלויות לטווח הארוך. על ידי אימוץ עקרונות הבנייה הירוקה מתחילת התהליך התכנון, תוכלו ליהנות מחיסכון כספי משמעותי בהוצאות היומיומיות. בסופו של דבר, בית בנוי לפי תקן בנייה ירוקה, מציע חוויית מגורים ותחזוקה טובה, נוחה, והכי חשוב, חסכונית. אז אני מקווה ששכנעתי אתכם ללכת על הבנייה הירוקה, כי אני באמת מאמין בזה. נושא הבנייה הירוקה מאוד מאוד חשוב. חשוב שתבחרו מתכנן, כן, את האדריכל שלכם, שהוא אחד כזה שמבין, שממש מבין את הנושא של הבנייה הירוקה, ושיש לו בזה ניסיון. בנייה הירוקה זה לא רק לשים בלוקים שעומדים בתקן בנייה הירוקה. בנייה הירוקה, כמו שאתם, אני מקווה שעד עכשיו הבנתם, בנייה הירוקה זה משהו הוליסטי, והוא מאוד מאוד גדול. בעצם הוא מאוד מאוד, הוא גם לרוחב וגם לעומק. הוא גם ברמת התכנון העקרונית וגם ברמת החומרים. הוא גם בהפניות של המבנה והתחשבות בשמש ובתנאי השטח. והוא גם ברמת התכנון של התאורה וכמה אני רוצה להכניס אור וכל הדברים האלו. וזה ממש מותאם ספציפית לאיפה שהבית שלכם נמצא. אז חשוב לקחת מישהו שמתמחה בזה. ואל תוותרו על נושא של הבנייה הירוקה, כי זה לא באמת מוסיף לכם הרבה לעלויות. כי זה לא, שוב, אם אתם, אין לזה סוף. אין לזה סוף. אפשר לעשות מלא 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 דברים, בלוחות סולריים וזה וזה. אין לזה סוף. אבל לבוא בגישה של אני רוצה לעשות בית בבנייה הירוקה, ולתכנן בית בבנייה הירוקה ברמה כלשהי, יכולה גם לא להוסיף לכם כסף לעלויות בכלל. אם אתם רוצים ללכת וללכת על המקסימום, אז כן, אז זה יוסיף בעלויות, אבל שוב, זה בעיקר התכנון, זה ברמת התכנון, זה פחות מה אתם שמים בבית, זה איך אתם שמים בבית, נכון שיש את העניין של גם של המה, שזה איזה מערכות ואיזה חומרים, זה נכון, אבל אם אין לכם כסף, כאילו אין לכם כסף, אין לכם תקציב מאוד מאוד גדול, אז אתם יכולים להתמקד לפחות באיך, אם לא במה. ועדיין לחסוך המון המון כסף, ובעצם לייצר בית שהוא מקיים, והוא נוח וחסכוני. אז זהו, אז אם יש לכם איזשהם שאלות, או לא יודע, יש איזה נושא שמעניין אתכם, אל תתביישו, תכתבו לי בתגובות, אני עונה ואני שמח לעזור. וזהו זה עלי היום, אז עד לפעם הבאה, ביי! זהו זה חברים, אני מזמין אתכם לכתוב בתגובות מה אתם חושבים על הנושא שעסקתי בו היום, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, תנו לייק, זה מאוד יעזור לי. ואם אתם חדשים כאן, אז אני מזמין אתכם להירשם לערוץ ותצטרפו לקהילת העוקבים שמאזינים לי יום יום. נתראה בפרקים הבאים, ביי!